נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים ש... חברים, בשבועות האחרונים התקבלו סרטונים ותמונות די מטרידות מרחבי אוסטרליה. היום אני מראיינת פעם נוספת את רייצ'ל, ישראלית שחיה באוסטרליה, כדי לבדוק איתה מה המצב שם, מה מקור התמונות האלה, האם זה באמת מה שאנחנו רואים או שזה מה שרוצים שנראה. אז אהלן רייצ'ל.
היי, נשמע אהלן.
בסדר גמור. מה איתכם?
אנחנו בסדר, עוברים תקופה מעניינת. אבל זה נראה כמו שזה נראה, וזה ככה במקומות מסוימים באוסטרליה. וזה באמת מאוד מטריד. יש בעיקר במלבורן, בוויקטוריה, אוסטרליה מחולקת.
אז זהו, בואי אולי קודם כל, מה שאני חושבת שכדאי שנעשה זה, נסביר לצופים, או אפילו לי, שאני גם כן לא כל כך, אף פעם מעולם לא הייתי באוסטרליה, וזה תמיד נשמע לי כזה מקום מאוד מאוד רחוק, איך היא בעצם בנויה? איך זה כמו ארצות הברית, שמחולק למדינות?
אז אוסטרליה היא מבחינת שטח גיאוגרפי, היא כמעט בגודל של ארצות הברית, היא מחולקת לסטייטס ולטריטוריז, יש את מדינת, המדינה שאנחנו רואים בה את מה שקורה, שמשם מגיעות רוב התמונות, זאת מדינת ויקטוריה, שמונה בסביבות ה-7 מיליון איש, אם אני לא טועה, אני לא בדקתי.
שכמה יש אוברול באוסטרליה?
באוסטרליה יש סביב בין 25 ל-26 מיליון איש.
קרוב כמעט רבע מאוכלוסיית המדינה.
נכון, ומדינת ניו סאות' ווילס, ששם סידני נמצאת, so, במדינת ויקטוריה יש את מלבורן, זאת עיר הבירה של ויקטוריה, במדינת ניו סאות' ווילס יש את סידני, שזאת הבירה של ניו סאות' ווילס, ובשתי המדינות האלה למעשה יש סגר כבר למעלה משלושה חודשים, סגר זאת אומרת אנשים יכולים רק לצאת, כדי לעשות קניות, כדי לעבוד בעבודות שנחשבות essential, הכרחיות. בתי הספר סגורים, הם רק דרך זום, אם בכלל. ממש בוויקטוריה בעיקר, אסור לזוז יותר מ-5 קילומטר מהרדיוס שאתה גר בו, זאת אומרת, גם אם את הולכת לעשות קניות, או לעשות ספורט שעה ביום, אז זה צריך להיות ברדיוס של 5 קילומטר, או לפחות ככה זה היה עד לפני שבוע, אני לא התעדכנתי אם השבוע הוא שינה את זה. הפוש המאוד גדול בשתי המדינות, זה התחיל באותו זמן, זאת אומרת זה התחיל לפני שלושה.
רק תגידי לי, תזכיר לנו איפה את נמצאת.
אני נמצאת במדינת קווינסלנד, שהיא 2,000 קילומטר צפונה ממלבורן, ו-1,000 קילומטר צפונה מסידני. מדינת קווינסלנד היא מדינה שיש בה בערך 6 מיליון אנשים, זאת אומרת היא השלישית בגודלה באוסטרליה. אצלנו, איפה שאני חיה כרגע, בעצם אין שום דבר פר סי, זאת אומרת צריך ללכת עם מסכות במקומות סגורים, אבל אין בעצם שום דבר אחר.
אין סגר אצלכם כרגע?
לא, אין סגר אצלנו כרגע.
בתי ספר פועלים כרגיל?
בתי ספר פועלים כרגיל, הם הנחילו בבתי הספר התיכון, ששם הילדים שלי, זאת אומרת זה מה שאני מכירה מקרוב, אז הם צריכים לבוא עם מסכה, אבל לא... זה ככה, זה איזה מין משהו שעושים כי צריך, אלה שכן משתתפים בזה. יש לנו את ה-QR קוד כאן, שזה משהו שהנחילו פה כבר לפני שנה וחצי, שצריך לעשות צ'ק אין לכל מקום שהולכים, כדי שהמדינה תוכל למעשה לנטר ולבדוק איפה אתה, במידה ויש התפרצות, אז שיוכלו למצוא אותך.
ואיך זה בתוך הטלפון, זה על פתק?
אמורים להוריד אפליקציה
בטלפון. למי שאין לו טלפון?
אז יש רישום ידני, או שהבעל המקום אמור לעשות את זה בשם הבן אדם. אני באופן אישי לא השתתפתי בזה, זאת אומרת, אני מעולם לא הורדתי את האפליקציה, מעולם לא עשיתי צ'ק אין, לעולם לא חבשתי מסכה. זה עובר על חוקים. עכשיו, איך שאוסטרליה בנויה, הפדרציה האוסטרלית, זאת אומרת, המדינה כולה, יש חוקים פדרליים ויש חוקים שהם חוקים מקומיים של המדינות. מאוד דומה לארצות הברית בהקשר הזה. החוקים הפדרליים תמיד גוברים על החוקים של המדינה. והחוקים הפדרליים, יש את חוק זכויות הפרט, מאוד דומה לחוקי היסוד בישראל למעשה, אם אני מנסה להקביל. החוקים הפדרליים פה שומרים על זכות הפרט, לא לעשות צ'קין, ולא להגיד אם הוא התחסן או לא, ולא, וכל הדבר, אבל אנשים לא באמת מודעים, וגם לא באמת חושבים שצריך,
כי הם... אבל אוכפים את זה? אוכפים את זה?
את מה?
זאת אומרת, בוא נגיד, הפוך אולי. החוקי זכויות האלה, כן, החוקי זכויות יסוד שאמורים להיות
לכם. הפדרליים,
כן. האם הם, מישהו מתייחס לזה? מישהו...
אז כרגע...
מקבל את היום?
בדיוק היום היה דיון בבית המשפט העליון של ניו סאות' ווילס, איפה שסידני נמצאת, תבעו שם את המקביל של, אני בעצם לא יודעת מי זה בישראל, אז אני לא אגיד המקביל, אבל שר הבריאות של ניו סאות'
ווילס. ניצן
הורוביץ. כן, אני לא בטוחה אם זה הפרויקטור, שר הבריאות, אז במקרה שלנו זה שר הבריאות של ניו סאות' ווילס.
זה לא משנה, מפני שכולם בובות.
בדיוק.
זה לא משנה איך נקרא את בובה א' או בובה ב'.
כן, אז הוא כרגע ממש בימים אלה, היום היה הדיון השני על גילוי מסמכים ועל איך הוא קיבל למעשה את ההחלטה לעשות, להמליץ על סגר, איך הוא למעשה קיבל החלטה to mandate חיסונים בסקטורים מסוימים, והיום באמת היה הדיון השני שהיה מדהים, והיום התפטרה גם ראש ממשלת ניו סאות' ווילס, ממש לפני 3 שעות היא התפטרה, כיוון שחוקרים אותה בדברים אחרים, התירוץ הרשמי הוא שזה בגלל שהיא נחשדת בהפרת אמונים ובאיך אומרים, corruption, שחיתות. בעבר של התפקיד שלה, לא ממש כרגע, אבל מאוד נוח שפתחו בחקירה דווקא עכשיו.
אוקיי, עכשיו, מי זה שתובע בעצם את האנשים האלה? נניח יותר, בואי נלך לכיוון, נתמקד כביכול בפשעים לכאורה של המגיפה המדומה הזאת, של הקורונה. מי בעצם תובע אותם?
אז יש כל מיני אנשים שתובעים. היום, הדיון שהיה היום הוא דיון שהוא למעשה בשם בן אדם, בחורה פרטית אחת, וגם איגוד אחות, סליחה, היא אחות במקצוע שלא יכלה לחזור לעבודה, וגם מספר סקטורים. זה 3 תביעות שבית המשפט החליט לאחד אותה לתביעה אחת, כיוון שהם כולם מדברים על אותו דבר, והראיות הן ראיות דומות, והם החליטו פשוט, בגלל שיש עניין לציבור, שזה ייגמר מאוד מהר התהליך, אז הם החליטו לאחד את הדיון. והיום היה הדיון השני, ואני לא יודעת מה, הוא צריך להיגמר עכשיו, אז אני לא יודעת מה היו המסקנות, האם הם בעצם ביקשו ששר הבריאות יציג את הראיות, יציג על סמך מה, והוא כל הזמן אמר שזה חסוי, ושאסור לציבור לדעת, וכל מיני, ומאוד מעניין לדעת מה נגמר היום עם הדיון הזה. זה דבר אחד שקורה. ברמה של הצבא והמשטרה והתמונות שראיתם מויקטוריה, אז קודם כל, לפני, ב-18 לחודש הרי הייתה הצעדה בינלאומית שכולנו צעדנו בערים השונות, כן. לחופש, הצעדה שתומכת בחופש, כן. בזכויות פרט, ובצעדה הזו, ביום של הצעדה, או לילה לפני כן, במלבורן, ראש ממשלת מלבורן, הפרמייר, שזה מושל, צריך יותר מדויק לקרוא לו, הוא אסר על הגעה לעיר ואמר שאסור למחות. הוא אסר על צעדות ועל מחאות ועל הפגנות, ובכל זאת באו המון המון אנשים, עשרות אלפי אנשים.
מה זה המון עשרות אלפים?
כן, ניסו להגיע עשרות אלפים, מי שבפועל הגיע זה כנראה היה סביב 10,000, אבל הייתה תנועה מאוד גדולה לכיוון העיר כדי לצעוד ולמחות.
אוקיי.
בעקבות זה התמונות שראיתם של האישה המבוגרת, אני לא יודעת אם אתם ראיתם, האישה
המבוגרת,
זה היה השוטר, זה בדיוק אנשים שניסו להגיע וניסו לברוח מה, וניסו, וכדורי הגומי שראיתם, זה בדיוק משם.
עכשיו, יש לי שאלה, הצבא, כפי שאת מכירה, אני מבינה שאת חיה לא מעט שנים באוסטרליה, הצבא הזה שאנחנו רואים, זה צבא אוסטרליה, או שזה נראה לך משהו שהביאו מבחוץ, איזשהו תגבורת או משהו כזה?
אז היות ואני לא חיה בוויקטוריה, אני באופן אישי אף פעם לא חוויתי שם שום אינטראקשן עם משטרה או עם צבא. הצבא האוסטרלי הוא צבא אוסטרלי, וזה לא מה שאתם רואים. האנשים שלובשים מדים שחורים, הם מדברים במבטא אוסטרלי, לפחות אלה שאני שמעתי, אבל עושה רושם שהם מאוד ברוטליים ומאוד אגרסיביים.
שהם מאומנים, שאומנו לדבר הזה.
נכון, חברים שלי מפה שחיים פה הרבה יותר שנים ממני שנולדו פה וגם חיו בוויקטוריה תקופה, אומרים שתמיד המשטרה בוויקטוריה הייתה הרבה יותר heavy handed, זאת אומרת הרבה יותר אלימה, אבל לא ככה.
אבל לא ככה. תגידי, זה חבר'ה צעירים, זה חבר'ה מבוגרים, את יכולה להפיין את הגיל של החיילים האלה?
אלה שנראים ככה מיליטנטים הם נראים צעירים יחסית.
צעירים, כן. זה משהו שהוא, אם אני יכולה להשוות גם למשהו למה שקורה בגרמניה, אנחנו באמת רואים אנשים מאוד מאוד צעירים, וזה די מסתדר לי עם כל הרעיון הזה של הצבא פה בישראל, שבעצם הם לוקחים לתפקידים הנוראים האלה אנשים מאוד מאוד צעירים, בכוונה.
אז לא יודעת אם ראיתם, יש איזשהו קליפ של בחור שמתעמת עם אחד מהשוטרים האלה ואומר לו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני אח שלך, אני... והבחור אומר, אתה לא מבין שאני חייב, אתה לא מבין שיש לי גם משכנתה, אתה לא מבין שאני מוכרח, אני לא רוצה לעשות זה, תלכו בבקשה הביתה. זאת אומרת, ראית שיש לה דילמה מאוד גדולה, מאז ההפגנה הספציפית הזו, יש מכתב של, אני חושבת, איזה 100 או 200 שוטרים מוויקטוריה שכבר מחפשים מה לעשות ובאו לוח הידין, כי הם כבר מבינים שזה, הם בקונפליקט פנימי, יש להם דיסוננס קוגניטיבי פנימי עם מה שהם אמורים לעשות, וככה זה אמור להיות. אבל בעקבות ההפגנה הזו, שבוע אחר כך, שזה התמונות הכי נוראיות שראיתם בעצם.
של הקומנדקרים האלה מלאים בחיילים שנוסעים ברחובות.
שזה סביב משהו מאוד ספציפי של עובדי הסקטור של הבנייה, סקטור הבניין, זאת אומרת, הפועלי הבנייה, איך אומרים, האינסטלטורים, החשמלאים, האיגוד הבונים, אני לא יודעת איך לקרוא זה, והם למעשה, האיגוד המקצועי שלהם, הסכים עם הממשלה, מאחורי הגב שלהם, שהם יקבלו, הם ידרשו מהם לקבל את החיסון, להיות מוזרקים.
דווקא הסקטור הזה זה קצת מוזר, כי רוב הבנייה וזה, זה בחוץ או בפנים, או כאילו אין כזה מדי אינטראקציה עם קהל גדול. אין פה שום היגיון.
כי כמו שאנחנו יודעים, זה לא באמת סביב בריאות הציבור.
בוודאי.
אז כפו, אמרו שזה מה שהולך להיות, ושיש להם שבועיים ללכת ולהזריק את הדבר, והם פשוט יצאו, מה שראיתם זה שהם יצאו נגד האיגוד המקצועי שלהם, והלכו להפגין מול הבניין של האיגוד המקצועי, האדם שיצא לדבר עליהם, זה הראש האיגוד המקצועי שלהם, שחטף קצת מכות שם, ומאוד כעסו עליו.
יכול להיות שבחרו את האיגוד הזה בכוונה? זאת אומרת, את יודעת, אני לא מאפיינת שום סקטור, אבל בואי נגיד, אם משווים אחיות לבנאים, אז בואי נגיד שבנאים ואינסטלטורים הם יותר גברתנים, יש שם בטח הרבה יותר גברים, יכול להיות שהאלימות והם אולי ציפו, אולי כיוונו אותם לתוך הדבר.
אני חושבת שזה מכוון, כי רוצים שתהיה ריאקציה ככה אלימה, ושאנשים, כי איך שמראים את זה במדיה כמובן, זה שהמפגינים הם האלימים, הם לא מראים מה קרה דקה קודם, אבל מה שקרה בעקבות הדבר הזה, זה שהיו שם אלפי אנשים, המדיה כמובן הראתה כאילו, היו שם רק כמה מאות, היו שם אלפי אנשים, והם התחילו ליצור, והם החליטו שכל יום הם מפגינים עד שזה יתהפך. בעקבות הדבר הזה, מושל ויקטוריה, דניאל אנדרוס שמו, הוא החליט שהוא סוגר את סקטור הבנייה ואוסר עליהם ללכת לעבודה בשבועיים הקרובים, מה שאומר, עכשיו אתם צריכים גם להבין שהאנשים שעובדים במקצועות האלה בדרך כלל, הם חיים משבוע לשבוע, פה משלמים משכורת כל שבוע. אז הם חיים משבוע לשבוע. ובעצם זה אומר, אין לכם, אתם לא תרוויחו כסף עכשיו שבועיים, ותתיישרו. והם מאוד מאוד כעסו על זה, ואז התחילו הצעדות והמחאות היותר אלימות, אבל הן היו אלימות מצד המשטרה, זאת אומרת, הן פשוט פגשו כוחות בלתי יאמנו מולם, שצעדו וממש ניסו לשלהב אותם, ממש ככה.
וואו, זאת אומרת, ממש נדחפו, האנשים נדחפו לתוך הסיטואציה הזאת, לא מרצון, פשוט מתוכנית, מסוג של תוכנית.
כן, ואז, אחרי שהם הפגינו, והיו 4 ימים של הפגנות שהן נתקלו באלימות בלתי נתפסת, וממש נורא, אז הם באמת נהיו ככה, יצא להם האוויר מהמפרשים מבהלה ומפחד ובצדק, ולפני יומיים התאגדו איתם, זאת אומרת ניסו האחיות להצטרף והמורים להצטרף, זאת אומרת כבר יש צעדות קצת יותר, פחות הומוגניות, זאת אומרת מכל הסקטורים יש ככה יותר מגוון, אבל זה בקטן כי פשוט אי אפשר להגיע, מה שהם עושים שם בוויקטוריה זה באמת יוצא דופן באלימות שלו, בסידני זה קצת אחרת, גם כן עדיין שונה לגמרי ממה שאנחנו חווים פה, פה אנחנו צועדים והיום הייתה הפגנה מאוד גדולה, אין בעיה להפגין כרגע, אני אומרת כרגע כי אי אפשר לדעת מה יהיה.
זה בכל מקום, זה לא רק אצלכם, זה בכל מקום, כל יום מאוד משתנה.
אבל מה שכן, זה מאיר המון אנשים. זאת אומרת, אנשים שעד היום חשבו שטוב, נו, גם כן, מתנגדי החיסונים האלה, את יודעת, היסטריים, וכל מיני כאלה אמירות, פתאום זה כבר אנשים צועקים לשוטרים, פה זה לא מזרח גרמניה של שנות ה-30, גרמניה איתכם, ובאמת, אוסטרלים הם לא אנשים שילכו ויפגינו, unless זה ממש חונק להם את הזה. זאת אומרת, אין, לא... ממה שאני שומעת לא הייתה פה כזאת היענות לשום מרי אזרחי, וזה מתחיל, זה מאוד מורגש, ההתערבות מאוד מאוד מורגשת. Okay. פחות מראים את זה פשוט, אבל זה מאוד מורגש.
סתם.
וכל המגמה הייתה לגרום לאנשים להתחסן, להזריק, זה לא חיסון, אבל להזריק.
איפה זה עומד היום בערך? מה אחוז המוזרקים שם?
אז... אני לא יודעת למה להאמין ולאיזה נתונים, כי הכל נראה ככה די מעורבב. ממה שאני מבינה בניו סאות' ווילס, זה עומד כבר על 70% מהאוכלוסייה הבוגרת שהתחסנו לפחות פעם אחת, מה שהיה רק 20% לפני 3 חודשים. בוויקטוריה, אני לא יודעת להגיד, אין לי שם מקום כזה שאני יכולה לראות את הנתונים, זה היה לי קשה למצוא. אבל הם שואפים בניו סאות' ווילס להגיע למקום של, זה היה 70%, עכשיו הם אומרים 80%. הם כבר הכריזו שהם ישחררו את הרסטריקשנס בסידני, רבתי, זאת אומרת בניו סאות' ווילס, מה-11 לאוקטובר. כל מי שלא יתחסן עד אז, יישאר בעצם בסגר, ואסור יהיה לו להסתובב. איך הם הולכים לאכוף את זה, אין לי מושג, כי זה באמת קצת מוזר.
ממש קשה יהיה לאכוף את זה.
כן, והם אמרו ש...
כל אדם, יצטרכו, בכל רגע נתון, יצטרכו לבדוק לאן הוא הולך.
והמשטרה כבר הודיעה שהם, זאת אומרת, מצד המשטרה, הם לא הולכים ללכת ולחפש אנשים, זה מאוד, מאוד מוזר מה שהולך להיות שם, לא ברור לי, אבל סגן ראש הממשלה של ניו סאות' ווילס, שהתפטרה בינתיים, הוא אמר שמהראשון לדצמבר, כולם יוכלו להסתובב איפה שהם רוצים. אז זה כל כך שקוף שהם דחפו את זה בשביל שיחסנו, דבר ראשון.
בעצם זה סוג של הטלאי הירוק.
נכון.
הסגר הסלקטיבי הזה.
ובגלל זה פה אנחנו חושבים לפחות איפה שנה, בקווינסלנד, שזה מה שמחכה לנו. זאת אומרת, עד יום ראשון בערב יש פה איזה טורניר פוטבול מאוד של המדינה, שהיא מערכת, אז היא לא סגרה, ואין לנו ספק שביום שני היא פשוט תגיד, אוי, יש מקרים, היא כבר אתמול התחילה להגיד, יש 4 מקרים בקווינסלנד, עכשיו מאיפה הם באו, הכל סגור, אפשר לעבור בין מדינה למדינה בתוך אוסטרליה, הגבולות סגורים, אפשר לעבור בין סטייט לסטייט, תחשבי ש, אני יודעת מה, ניו יורק והמדינות הסובבות, את לא יכולה לעבור. תחשבי שמרמת גן לתל אביב אין מעבר.
מדהים.
זה כזה. אז, וזה ככה כבר הרבה מאוד זמן. ולאנשים יש
משפחות. כמה זמן?
פה למעשה בקווינסלנד היא סגרה די בהתחלה ולסירוגין את הגבול עם שאר אוסטרליה. בשלושה חודשים האחרונים, זה סגר הרמטי, מי שבא מסטידני עכשיו נחשב למצורה, זאת אומרת, אף אחד לא רוצה לקבל אותו, מי שבא מויקטוריה, מצורה, לא רוצים להזכיר להם חדרים, זה הם צריכים קורנטין, הם צריכים ללכת ולעשות בידוד במלון, לשלם $3,000 לשבועיים, לעשות בידוד.
וואו.
זה די הזוי, אבל גם זה די משרת את המטרה של להראות מה הולך. אז אני דווקא, עם כל זה שזה מכאיב לראות ונשבר לי הלב, כי אנשים באמת אין להם איך להתפרנס, הם לא יכולים לזוז, האפקט הפסיכולוגי של הדבר הזה הוא היום. אנשים, יש התאבדויות, יש בני הנוער מאוד סובלים, ילדים מאוד סובלים, ההורים שלהם...
אבל יחד עם זאת, אנשים מבינים שזאת תרמית או לא, כי אני רוצה לספר לך משהו. אתמול, אני הלכתי בערב, רציתי לשבת באיזשהו בית קפה, עכשיו אני תמיד נוטט את מה שנקרא, אני לא מיד אומרת, אוקיי, איזה תו ירוק, אז אני לא אלך, לא, אני אומרת, כי הרבה פעמים אתה נתקל בעסקים שהם מעלימים עין, שהם לא מאמינים בזה, שהם מאוד בסדר. ואתמול אני הלכתי לבית קפה בנס ציונה, שנקרא ציונה, אני בכוונה אומרת, כי זה חשוב לי שאנשים ידעו שקיימים דברים כאלה. אני בטוחה שהם יודעים, אבל... ועמדתי בתור, ואני רואה אנשים כבר עם הניידים, הם מראים את הטלאי הירוק הזה שיש להם. פשוט זה לא על הדש, זה בתוך הטלפון, אבל זה אותו דבר. והמערכת צועקת מלמעלה, זה היה מדרגות, כולם להכין את התו הירוק, כולם להכין כבר את התו הירוק. תשמעי, אני רוצה להגיד לך שאני עמדתי שם ואני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר כאילו, מה, אתם לא קולטים? את לא קולטת מה שאת עושה? את ממש, אני לא רוצה להגיד את המילים שלא יגידו שאני משווה.
קודם כל...
תשאיר אותי בהלם.
קודם כל המציאות עולה על כל דמיון. ועובדה שקורה מה שקורה, עם כל הכבוד לכל מי ש... וכל מי שכן חי בתקופה שאסור להשוות אליה, אומר שקורה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, אלה שעדיין בחיים, הם מזועזעים. אבל אני חושבת שפה, מה שמדהים לראות, שזה באמת, זה מאוד, מאוד לא מפתיע, אני חושבת שגם בישראל זה ככה, האוכלוסיות היותר משכילות, נקרא לזה אקדמית, ושיותר מחזיקי משרה, את יודעת, בקורפורט, מה שנקרא חברות הייטק וחברות ככה, בנקאות ועריכת דין וכיוצא בזה, הם אלה שממש הולכים אחרי הנרטיב בעיניים עצמו.
בדיוק, את יודעת, זה ממש הפוך על הפוך. זה לא חנאצה. הם האנשים האלה להפעיל common sense, טיפה חשיבה עצמית.
זה מאוד הגיוני, אבל כי בן אדם שחשוף לאינדוקרינציה יותר שנים, ומי שהולך לאוניברסיטה לא יעזור, גם אני יש לי תארים, ואני יודעת בדיוק, אין מה לעשות, אתה חשוף לזה, ואם אתה שואל שאלות, אז מורידים לך את הראש, כי לא. עכשיו, כל העניין הזה של ביקורת אמיתיים, ובוא ושאהוז, זה הכל מין מאפיה כזאת של, רגע, תזכיר את זה, כי קיבלנו מענק מפה, ושנייה תעשה את זה, כי משם האוניברסיטה מקבלת תרומה, זה בנוי בצורה של, תעשה מה שאומרים לך, don't rock the boat, קוראים לזה פה, אל תטלטל את הספינה יותר מדי, תעשה מה שאומרים לך, שים את הבלינקרס און, ופשוט תקווה שאף אחד לא ישים לך רגל, כדי שתוכל לגמור את התואר, ולהתברג בחברה שאתה רוצה, ולעשות את... עכשיו שאתה גודל ככה, ובמידה רבה גם בישראל, וזה אני אומרת בכאב מאוד גדול, משרתים, כולנו שירתנו בצבא, כולם משרתים בצבא, אנחנו רגילים
להגיד... זה גם שיתו לחנה.
ובגיל 18, שזה גיל מאוד... זה הגיל שאתה אמור לפתח את מי אתה ואת העצמאות שלך, זה בעייתי, והם יודעים מה הם עושים, מה לעשות, זה גם עובד. זה מדהים לראות פה באוסטרליה, הישראלים שאני בקשר איתם ורואה, זה מדהים לראות כמה הם...
זה בדיוק השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, הנושא שרציתי ככה, שאולי טיפה תגידי דעתך, תספרי לנו, הישראלים, אני באופן אישי חוויתי אכזבה, כי ציפיתי שאת יודעת, העם שלנו יהיה יותר ככה, יעמוד על שלו, וכל ההיסטוריה, לא, 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 נשים את זה בצד, כי כבר אנחנו אחרי זה, וכבר אנחנו,
כבר חוזרים. כבר התאכזבנו.
התאכזבתי, כן, בדיוק. מעניין אותי לדעת אם כאילו הצורת חשיבה הזאת של הישראלים, היא הולכת גם כשהם חיים במקומות אחרים, זאת אומרת, זה נשאר אותו דבר?
תראה, אני חושבת שיש עניין, כשמישהו מהגר, עובר למקום אחר. יש המון את העניין הזה של להראות בארץ כמה טוב לו במקום האחר שהוא עבר אליו. עכשיו, אם הם ילכו והם יגידו, תשמעו, תכלס, נכנסתי פה לגטו, אני לא יודע איך לצאת. זה לא, אני מבינה, אני מאוד מבינה את המקום הקשה הזה, כי אתה עושה החלטה, החלטה לא פשוטה להגר. כשאתה מחליט להגר, אתה בעצם, כל מה שגדלת עליו, אתה בעצם אומר, אוקיי, אני הולך לנסות משהו אחר. חלקנו חווינו ביקורת על זה, אם זה ממשפחה או מחברים, זה החלטה מאוד גדולה. וכשאתה עושה את ההחלטה ואתה מסכן המון, ואתה הולך לאיזה מין עתיד שאמור להיות יותר טוב, ופתאום אתה מבין, בין אם אתה מבין את זה מודע, בצורה מודעת או בתת מודע שלך, אבל אתה מבין שזה לא בדיוק, משהו פה לא בסדר. איזה פרצוף יש לך? אתה חייב להצדיק מול עצמך קודם כל שלו, שהדיסוננס לא יהיה מאוד גדול, אתה חייב להצדיק לעצמך, שעשית החלטה נכונה ושהכל בסדר, זה לא גרוע כמו שזה נראה.
ואני רואה את זה... אני חושבת שיש את זה, אני חושבת שיש את זה גם כאן להרבה מאוד אנשים, קשה להם מאוד להכיל את המצב ולהתמודד איתו, ובעצם לעמוד פנים מול פנים מול האמת, האמת היא קשה ביותר, קשה ביותר.
מאוד. עכשיו גם כל אחד יכול להתמודד עם משהו, יכול להתמודד, אז אם הוא נחשף מהר מדי, או אם פתאום זה, האלם הוא גדול מדי, גם התגובה היא בהתאם, אז יש בי המון, זה חמלה לכולנו, כי זה באמת מטלטל
מאוד,
ובכמה רמות, ועוד פעם, אם עברת מדינה, עברת בלי הקבוצה התומכת שלך, אתה לא מוקף במשפחה, אתה לא מוקף, אתה בנית לעצמך משהו מחדש, ובעצם אומרים לך, בונה, בחרת, זה כאילו עברת מלבד לגרמניה הנאצית, אתה יודעת, מלבד עברתי למקום שהוא כרגע קומוניסטי ברמות. זאת אומרת,
זאת בעצם התחושה שלך, רייצ'ל, את האמת? מה אני... קורה באוסטרליה? אוסטרליה היום היא פשיסטית, קומוניסטית? מה קורה שם?
היא...
לטעמך, תחושה אישית שלך?
לטעמי, במלבורן, קודם כל, זה ידוע שנמכרה, תשתיות מלבורן נמכרו לסין. בדיוק כמו שנמל חיפה בישראל נמכר לסין. זאת אומרת, התהליך הזה קרה. הוא קרה ללא ידיעת הממשלה הפדרלית, לא משנה, זה גם סיפור בפני עצמו שעומד עכשיו לתחקיר, אבל... ורואים את השוני, זאת אומרת, ויקטוריה מאוד שונה באיך שהם מתמודדים עם זה משאר אוסטרליה בשלב זה. זה מבהיל, בחד משמעית זה מבהיל, אבל מצד שני יש משהו ברוח האוסטרלית שאני מאוד מעריצה, יש את האנשים שהם באמת, מה שנקרא True Blue Australians, הם עומדים והם צועקים והם לא, אין להם בעיה להילחם עם ידיים חשופות מול אנשים עם נשק, אין להם בעיה. הם אמיצים בצורה מדהימה. אז אני, זאת הרוח שבגללה אני באתי לפה. זאת אומרת, זה מה שאני מתחברת אליו, ועם האנשים האלה אני מתחברת, ועם האנשים האלה אני מסתובבת. ואני באופן אישי מעריצה את רוח הלחימה הזו. זה קורה לאט מדי, מעט מדי. מבחינת ממשל, אין לי ספק שזה הולך לכיוון הקומוניסטי, אפילו אם זה כבר שם, אבל זה שם בכל העולם, אני לא רואה שזה, זה בצוהר פה, כן, חד משמעית, אסור לנו לצאת, אסור לנו לעבור בין המדינות,
בצוהר מהיפה. מה עם טיסות לצאת מאוסטרליה?
אז צריך לבקש אישור כדי לצאת, זאת אומרת, את צריכה לעמוד בכל מיני קריטריונים, והחברים שלי יצאו, אמא שלי נסעה חזרה לישראל לפני לא מזמן, אפשר לקבל את האישור, אבל זה... תשמעי, זה שאת צריכה לקבל אישור. אין יותר עזוי מזה. כשאת מסתובבת פה בשדה התעופה, זה כמו... זה מקום ריק, את יודעת, זה כמו... זה מין קניון סגור, את יודעת, זה הכל כזה... יש המון אורות והמון זה, אבל אין אף אחד.
וואו, מדהים.
כן, זה באמת מדהים. תופעה עזויה.
כן.
אבל אני אופטימית, אני חייבת להגיד שלי זה מרגיש שזה הולך למקום מאוד טוב. אני לא... אני דווקא, אני רואה
בהתעוררות.
כן, יש התעוררות, ואני חושבת שכל שקר יכול לחיות רק תקופה מסוימת, ושכל מנגנון רוע כזה, יש לו איזה מנגנון פנימי של הרס עצמי. את יודעת, זה לא נשאר לנצח. אני חושבת שהאור מנצח תמיד, אני חושבת שהרוח האנושית היא חזקה יותר, אני בסך הכל, אני באמת באמת אופטימית, ואני אהיה מאלה שימודרו ויהיו בצד, כי אני לא מתכוונת להשתתף בניסוי, ואני לא משתתף בכל הזה, ואני אומרת, אוקיי, אז ייקח עוד חודשיים, ייקח עוד חצי שנה, אני אחכה, זה בסדר. אני...
רייצ'ל יקירתי, אני רוצה מאוד 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 להודות לך על השיחה האינפורמטיבית הזאת, וגם קצת הכנסנו דעה אישית, אבל זה תמיד בסדר ומעניין.
סליחה,
מה, לא להפך. זה כל כך מרתק לשמוע מה אנשים באמת מרגישים. תשמעי, לנתח פרשנויות ולנתח מצבים, זה, אבל כשאתה בא ומספר מה אתה באמת מרגיש, ואת הפחד, את החשש, והשתמשנו פה במילים שהן כלא וגטו, זה לא קל, זה גם לא קל להודות, אמרנו, אבל זאת המציאות, מה לעשות? גם אני מרגישה ככה אותו דבר, ויש דילמות מאוד גדולות, אני חושבת שכל אחד, במיוחד אנשים כמונו שהיגרו ממקום למקום, יש דילמות מאוד קשות, האם נחזור, האם נשאר, מה לעשות, איך לנוע, האם זה ייסגר פתאום ולא נוכל לחזור, זה מדיר שינה, אני חושבת, מעיניו של כל אדם שהיגר ו...
לא, אני חייף להגיד שגם, אני מאוד, זאת אומרת, אני מרגישה לגמרי אוסטרלית, אין לי שום איזה, אין בי מחשבות של לחזור או לא לחזור, כן, מבחינתי, אני לגמרי בעניין שלי לחם על הזכויות שלי פה, איפה שאני מוצאת, אני חושבת שזה בעיה עולמית, מי שלא רואה שזה בעיה עולמית, הוא בסדר, אני מקווה שהוא...
השאלה, זה שזאת בעיה עולמית, אני חושבת שבקהילת הערים, כולם מבינים את זה, השאלה, איפה אתה רוצה להילחם את המלחמה הזאת? האם אתה רוצה להילחם את זה במולדת שלך, או שאתה רוצה להילחם את זה? וזה בסדר גמור, כל אחד, אתה יודע, זה גם, אני חושב שזה גם נורא תלוי בכמה שנים אתה חי באותו מקום, כן? אם אתה חי 4 ו-5 שנים, או אתה חי 15 ו-20 שנה, יש הבדל, בכל זה שורשים יותר ככה עמוקים.
כן, גם, וגם אני רואה, יש המון, אני רואה אצלי בחוג חבריי הפרטיים, האוסטרלים מאוד פתוחים לשמוע, כאילו אף אחד מהם לא תוקף או לא, ואני מאוד ווקלית על הפייסבוק שלי, ואני לא מסתירה את הדעות שלי, זה הישראלים שיותר קשה להם ממה שאני חושבת, לא האוסטרלים, ומקרב חברי הישראלים, שגם כן הם לא תוקפים ולא שום דבר, אני רואה שזה קשה להם מאוד לראות את מה שאני מספרת, מתוכם, הרבה מאוד נצמדים עדיין לזה, טוב, זה לא חובה, אבל זה עוד לא חובה, אף אחד לא מכריח, אף אחד לא קושר, אף אחד בידיים ומכריח, אבל אם הבן אדם לא יכול להתפרנס, אסור לו לעזוב את הבית, הילדים שלו לא יכולים ללכת לבית ספר, מלשינים עליו שהוא, היו 5 אנשים בבית שלו, 10 אנשים בבית שלו, מותר לשמוע מוזיקה, אסור לשמוע מוזיקה, מותר כל הדברים הזויים האלה שנתקלנו בהם. מה ההבדל בין זה לבין חובה, ובשם מה? ובשם מה, ובאיזה עולם אנחנו רוצים לחיות, שאסור לנו לזוז, שאסור לנו להתחבק, שאסור לנו, אני מעדיפה למות מחובקת עם מישהו שאני אוהבת, מאשר להיות במרחק של 3 מטר, והרוח האנושית פה היא חובה באמת מתקפה בלתי נתפסת, וזה שאנשים בתוך זה ומצדיקים את זה, זה מה ש... לי זה מה ששובר את הלב, שאנשים פשוט איבדו... זה לא שהם איבדו צלם אנוש במובן הרגיל.
לא, פשוט, אני אגיד לך מה, הם פשוט קיבלו את זה. הם קיבלו את זה. הרבה מאוד אנשים פה בישראל פשוט קיבלו את זה. נכנעו למצב. נכנעו, הם הכניעו אותם.
כן, אז אוקיי. אז זה מאוד עצוב, וזה מאוד כואב, ואני חושבת ש... בואי נגיד ככה, ביום שתהיה התעוררות מספיק גדולה, שאנשים יבינו ש... שאנחנו כולנו מחוברים אנרגטית, לא יעזור לאף אחד כלום. הם יראו שהם פוגעים בעצמם. וכשאתה פוגע בעצמך ובאלה שאתה באמת אוהב ומחובר אליהם, הדברים נראים אחרת. אז אני מקווה שהיום הזה קורה.
וגם בדברים האלה אולי כדאי ככה לסיום לציין, שבדברים האלה, בסוגי משטר האלה, אוקיי, האפלים האלה שאנחנו לא רוצים להגיע, אבל אנחנו מתקרבים לשם בצעדי ענק, אין צד, בדיקטטורה אין צד נכון. אין צד נכון בדיקטטורה, אנשים חייבים להבין את זה. גם אם אתם הכי פרו-חיסונים בעולם, ואתם רוצים לקחת את הבוסטר המאה גם, אין בעיה, אבל תדעו לכם דבר אחד. זה יתגלגל ויסתובב עליכם בסופו של דבר. כי היום זה בוסטר או דברים או חיסונים שאתם רוצים לקבל, אבל אחר כך זה יהיה טיפול מסוים שאתם לא תרצו לקבל אותו, ואז אתם תהיו בצד השני, אין בדיקטטורות ובכפייה, אין צד נכון. זה תמיד יכול לחזור אליכם.
יש אמרה מאוד יפה שמסתובבת פה, you cannot comply your way out of tyranny. אין מה לעשות. אתה לא יכול לציית את דרכך החוצה ממשטר דיקטטורי.
בדיוק. זה בדיוק זה.
זאת המציאות, אבל נראה, זה מאוד מסקרן, אני חייבת להגיד שזה תקופה
מאוד מסקרנת, טוב יקירתי, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על השיחה הנעימה הזאת, ואני מאמינה שאנחנו עוד נפגש בהמשך לשמוע עוד נתונים. תודה
לך, ביי.
זהו חברים, אז ככה רייצ'ל שפכה קצת אור על כל מה שקורה באוסטרליה. אני דווקא חייבת לציין שדי יצאתי אופטימית מהשיחה הזאת. אולי זה לא ממש כמו שזה נראה, יכול להיות שזה מה שרוצים שנראה, אבל זה נשמע כאילו בכל זאת אנשים מתעוררים, והאלימות הקשה הזאת היא אולי קשה, אבל גם נקודתית. זהו. אז תודה רבה לכם שהייתם איתי, וניפגש במשדרים הבאים. נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים,